Menschlichkeit. מה יכול להיות בן אדם. אז האמת היא ש... יש איזה בעיה מסוימת ברמה המובנית של לתת שיעור על להיות בן אדם. כי צריך לתת... תהיו בני אדם, מה צריך להגיד יותר מזה? יש איזה כל גיבוי תורני לעסק הזה, זה כאילו חושב שהמקור של להיות בן אדם זה התורה. המקור להיות בן אדם זה להיות בן אדם, זה לא מתחיל בכלל, יש איזושהי בעיה מהותנית. והאמת היא שהדבר הזה די מפורש ברמב"ם בשמונה פרקים, שכשהוא עושה הבחנה בפרק שישי, מי ש... לומד איתי בכל מיני הזדמנויות, אני די הרבה חוזר על המקור הזה, אבל שהרמב"ם בשמונה פרקים בפרק השישי שלו עוסק בשאלה, שאלה שמופיעה קודם, זה מה יהיה?
זה
ברוך שנתן עולמו לשומרים. בקיצור, הרמב"ם שם בפרק שמיני, פרק שישי, שמונה פרקים, עוסק בשאלה שמופיעה כבר אצל חכמי יוון. מה עדיף? אדם שמתמודד עם יצרו וכובש אותו, או אדם שבעצם לא צריך להתמודד עם יצרו ולכבוש אותו? מי עדיף? הכובש או הישר? כן? האם שאדם שבעצם מאוד מאוד מתחשק לו משהו, אבל הוא מצליח להתגבר על עצמו, אדם שבעצם בכלל לא מתחשק לו משהו. אז יש קצת, תתנו לכם שבפילוסופיה, אצל אריסטו, באתיקה, ובעצם בעולם בכלל היה איזשהו דוקומנטס דרך ארץ, תורה בדרך ארץ, זה נראה לי לעניין. כן, אחד הדברים שקשורים, נלך על זה.
אפשר
להחליף בעיות. זה עכשיו חבות רגע, כי אני מדבר בעל פה. אחר כך, זה אפשר אחר כך לראות. אוקיי. תערוך לי את זה. בסדר. יהיה בסדר,
עכשיו אפשר לחבות
משלט
ויכול להרים את ה...
לא, זה יהיה על הדוח, מה חשבת? זה לא בא מאחור הזה.
כן.
טוב, בקיצור, הרמב״ם שם עוסק בשאלה הזו, מה עדיף כובש או ישר, והתשובה, ואז מה אני לוחץ על און?
זה וזיקח 15 סנטיות.
שכוח הרמב״ם שם עוסק בשאלה הזו, ובסופו של דבר הרמב״ם מחליט שהשאלה הזאת, כלומר, בפילוסופיה היוונית יש תפיסת עולם הירואיסטית. זאת אומרת שאנחנו מחפשים אנשים שהם heroes, שהם גיבורים, שיש איזו הערצה של גיבורי המוסר. וגיבור זה מי שמתגבר על משהו, אז ברור שיש שם איזושהי עדפה מסוימת לגיבור. מצד שני, אדם שהוא, אדם שהוא ישר, אדם שהוא לא צריך להיאבק בכל מיני דברים, הוא פשוט לא היה לו איזה יצר הרע ככה לחנוק מישהו וברוך השם. נמנע ולא חנק אותו, התגבר על יצרו. זה מאוד מוצלח שהוא התגבר משהיה לו חשק כזה, אבל אדם שפשוט נוח לבריות בלי הרבה מאבקים, זה נראה דווקא גם כן בן אדם ישר לעניין. בדרך כלל הייתי מעדיף את חברתו של האדם השני מאשר על חברתו של האדם הראשון, שכל הזמן מלא מתחים והוא גיבור. שכוח שהוא גיבור. אז באמת הרמב״ם אומר את הדברים האלה, שאף על פי שביוון, חוכמת יוון, עוסקים הרבה בגבורה, הרמב״ם מחלק שיש הבדל בין מצוות שמעיות למצוות שכליות. זה החלוקה שהרמב״ם בעצם אומר. החלוקה הזאת של מצוות שמיות ומצוות שכליות היא חלוקה שקיימת בעולם הדתי, היא קיימת אצלנו כבר אצל רס"ג, זה קיים גם באסלאם, שיש חלוקה כזו, והרמב"ם אומר שבמצוות שמיות, כלומר מצוות שאלמלא שמענו לא היינו יוזמים אותם מדעתנו. המקור של העשייה שלנו זה רק כי שמענו אותם והגיע אלינו בציווי האלוקי. במצוות השמיות האדם צריך להיות גיבור, כי אין שום סיבה פנימית, אינטרינסית, מתוכו שהוא יהיה ישר, שהוא יהיה אחד שלא בא לו. למה ש... ומה הוא מביא בתור ראיה? מה שחזל אמרו, אל תאמר אי אפשי, אל תאמר אינני רוצה, אלא מה תאמר מאוד בא לי, אפשי ואפשי, אלא מה אעשה שהקדוש ברוך הוא ציווה. במה שייך לומר שמאוד בא לי, וזה ממש בסדר שבא לי, אלא שאני כובש את עצמי בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, בכל אותה מצוות שמיות, שזה הדוגמאות שהוא מביא שמה, כמובן זה מה שהמדרש עצמו מביא, שזה בשר חזיר. והוא מביא שם כמובן שגם קשור לעריות. יש הרבה דברים שבעצם באופן טבעי אדם נורמלי מתוכו בא לו כל מיני דברים, אלא שגם ילך לו, כי יש ציווי אלוקי שעוצר באדוני לעשות את זה. במצוות השמעיות צריך להיות כובש. אין סיבה אמיתית לא לרצות הדברים האלה. אין סיבה שמתוך האדם לא לרצות. הדבר היחידי שעוצר את האדם זה מה? זה הציווי האלוקי. כך אומר הרמב״ם. לעומת זאת, במצוות שכליות, באותן מצוות שהשכל מזוהה איתם לחלוטין, שהשכל מצד עצמו היה יוזם אותם, שם האדם נדרש לעבוד, אדם לעבוד עם עצמו, ולפתח את אישיותו, ולפתח את ההשפעה השכלית שלו על עצמו, ושם, למשל, לא לרצוח, ראוי מאוד שאדם לא יתגבר על יצרו בעניין, כי ראוי מאוד שבכלל לא יתעורר יצרו לעניין. אבל אם יתעורר יצרו לעניין, כמובן שהוא צריך כמובן גם לכבוש את עצמו במצבים האלה, אבל מלכתחיל אדם צריך לחנך את עצמו להיות ישר. אוקיי? עושה הרמב״ם חלוקה. מה שם הרמב״ם בעצם אומר? שאותן מצוות שכליות, בעצם המצוות השכליות, הם מצוות שבעצם מלכתחילה זה לא צריך להיות איזשהו ציווי שהוא מחולל בתוכי את ההישמעות למצוות הללו. כי במצוות שכליות עדיף להיות מה? לא כובש כי אם מה? ישר. מאיפה אני אהיה ישר? מאיפה אדם יהיה ישר שהוא לא ישקר? מאיפה זה יבוא לכם? מאיפה יבוא לאדם היושרה הזאת שהוא לא משקר? זה יבוא לו משום שהוא מעריך את ערך האמת. מאיפה הוא מעריך את ערך האמת? מעצמו. באדם יש איזשהו תשתיות נפשיות מוסריות שבעצם הן יכולות לבנות בתוכו קומה אישיותית משמעותית שהוא ירגיש מזוהה עם עצמו והוא אומר, איך אני יכול לגנוב? זה לא שלי. מה שלא שלי אני לא לוקח, זה לא שלי. איך אני יכול לשקר? זה לא אמת. לא כי יש מצווה לא לגנוב, לא כי יש מצווה לומר אמת. לא, המצווה היא כמובן מגבה, מעצימה, אבל היא לא ההתחלה. ההתחלה צריכה לבוא מתוך מה? מתוך היושר הפנימי שקיים באדם. כך משמע מפורש ברמב"ם. שאת הדברים הללו צריך קודם כל לפתח מתוך איזשהו דרך ארץ, זה הנושא שלנו, שקיימת באדם. איזשהו דברים שהם מתפתחים מתוך האדם, ושהאדם מפתח אותם מתוכו, ולכן לתת שיעור תורני על דרך ארץ, זה קצת בעיה. אלה מה שאנחנו אנשי תורה, וכל הזמן רוצים לחזק את העניינים מתוך התורה, אבל באמת היא שבעצם צריך, יש דברים שצריך לחנך אליהם מתוך עצמם, מתוך עצם הדבר עצמו. אלא מה שכולנו אנשי תורה, ובלי שצריך היתר לזה, כאילו היתר לא לעשות את זה מתוך התורה, כאילו, אז אני צריך להביא לכם רמב״ם, צריך לכל זה עיוותים. האמת, ביושר צריך לחזק את היושר מצד עצמו, ובאמת זה מה שקצת מפליא, שצריך להגיד לאנשים, תהיו בני אדם. לכאורה, תהיו בני אדם, מה צריך להגיד את זה? אבל האמת היא שהרבה פעמים מתוך הרמומיות שנכנסת בנו מתוך תורה, אנחנו מפספסים כל מיני היבטים אחרים של העניין. הרב עמיטל במקומות אחרים עוסק בזה, מביא פסקאות חשובות של הרב קוק בעניינים האלה, שכמה שלפעמים האינטליגנציה מתנתקת מהאינטואיציה של ההמון. לפעמים הרב קוק מאוד אומר את זה, מדבר, יש אינטליגנציה, יש המון, ואדם צריך להיות מחובר לדברים הטבעיים כדי שהוא לא יתרחק מרוב פלפולים, יתפלפל בעצמו ויתרחק מאיזשהו דרך ארץ טבעית שקיימת בו. אז בגלל זה אני רוצה בכל זאת להעמיק קצת בדברים, אבל אני אומר שוב, התשתית, תהיו נורמליים. למה? כי זה נורמלי להיות נורמלי. ומי המויצים חבירו עליו הרעיה, מי שרוצה לטעון שצריך להיות לא נורמליים, שהוא יוכיח. קודם כל תהיו נורמליים. קודם כל תבינו שיש דברים ויש ערכים בסיסיים שצריך להיות נאמנים להם. זה מתחיל משם. מי שרוצה לטעון ההפך, שהוא יוכיח. לא אני צריך להוכיח קיצור, זה לא דחויה.
אבל מה נורמלי?
מי נגדיר את הנורמה? קודם כל מה שנורמלי לחשוב שנורמלי. זאת אומרת, יש משהו, אני תכף, אני אסביר את זה תכף, אני מפעים לחץ פה, 15 שניות, הנה זה בא. אני רוצה לפתוח במדרש שהוא בעיניי מדהים, המדרש הזה מופיע ב... דרך תנא דבאליהו. תנא דבאליהו, פרק י' א', יש כמה נוסחים לזה, זה מדרש מאוד מאוד מיוחד. ההקשר של המדרש הזה זה המדרש מקים ועדות חקירה על כל מיני קטסטרופות של ספר שופטים. אתם יודעים, בספר שופטים קוראים כל מיני דברים מאוד מאוד קשים, מלחמות אחים בתוך עם ישראל, ולכן אחד המקומות זה שמה תאמר אותן 70,000 שנרגו בגבעת בנימין לפני מה נהרגו. זו שאלה מאוד רצינית. כן, כל הסיפור פילגש בגבעה, זכור לכם מלגד מי כמה כמה, כמה כמה זה ממש קטסטרופה, כי כמעט שבט בנימין הוכחד. אז מה הסיבה שהם נהרגו? בסדר? זו שאלה רצינית. עכשיו, אנחנו עוסקים בחלק החסוי של הדוח, כן? הוא גלוי פה לפנינו. כמובן שהחקירה היא חקירה מוסרית. מה הקלקול המוסרי שעורר את העניין? ותשימו לב, יש פה משהו מדהים. לפי שהיה להם לסנהדרין גדולה, שניח משה ויהושע, שניחו משה ויהושע ופנחס בן אלעזר עמהם, פנחס חוטף שם במדרשים הרבה ריקושטים. בסדר? היה להם, מה היה לסנהדרין גדולה? היה להם ללך ולקשור חבלים של ברזל במותניהם, ולהגביה בגדיהם למעלה מערכובותיהם, ויחזרו בכל עירות ישראל יום אחד ללכיש, יום אחד לבית אל, יום אחד לחברון, יום אחד לירושלים, וכן בכל עירות ישראל, וילמדו את ישראל, מה ילמדו אותם? דרך ארץ. בשנה ובשתיים ושלוש עד שיתיישבו ישראל בארצם, כדי שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמות כולם שברא מסוף העולם ועד סופו. זה הסגנון של תם דבי אליהו, אין מה לעשות. כך הדברים כתובים שם. ומה איתם? מה עם הסנהדרין גדולה? תשימו לב, תופסים פה לא איזה דגי רקק. סנהדרין גדולה כולל מי? פנחס בן אלעזר. והם לא עשו כן. אלא כשנכנסו את הארצם, כל אחד ואחד מהם נכנס לקרמו ולעילו ולשדהו ואומרים, שלום עלייך נפשי. זה נורא. כדי שלא להרבות עליהם את התורך. אוקיי? אני לא אמשיך לקרוא, זה מספיק. ההמשך הוא עוד יותר נורא. תשימו לב, מי הרג את כל אלה? ואומר, לא הרג אותן, אלא מה? שורה תחתונה? אלה הסנהדרין הגדולה שהניח משה וישוע, פנחס בן אלעזר, עמהם. לא ברור, עם הסנהדרי או עם משה וישוע ופנחס. בכל אופן, מה יש פה? יש פה איזו אמירה מאוד חריפה, שהיעדר דרך ארץ גורר אחריו אסונות גדולים. המפגש הזה עם דרך ארץ זה משהו פה מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה לתת איזה, קודם כל, פשט, לא למדו דרך ארץ, לא נהגו כבוד. תראו, אם הולכים לפלגש בגבעה, אז מה הסיפור שם פלגש בגבעה שמה? הכנסת אורחים, נכון? הכנסת אורחים, ומה מבקשים האורחים? אפשר ללכת לפי הדבר הפשוט ביותר. דרך ארץ זה במובן הראשוני, זה התנהגות אנושית, בסיסית, נורמלית. מי שלא יודע מה זה נורמלי, הוא כבר לא נורמלי. זאת אומרת, מי ששואל פה מה זה נורמלי, קודם כל יש איזו הבנה נורמלית בנורמליות. כשצריך להגיע לקצוות, אפשר כל מיני דברים לעשות.
אבל בעובדה שרואים שהם לא הלכו בלמדו, זה הייתה בעיה
כבר. אוקיי, כי מה הם אמרו? הם כבר עצמם מהחיסרון דרך ארץ, כי במקום לקחת את האחריות של התפקיד שלהם, מה הם עושים? זה נורא, שלום עלייך נפשי, יש פה משהו שהוא... אז יש לי דרוש על זה, תכף אני אגיד קצת דרוש על זה, אבל אני רוצה לומר ש... טוב, בסדר, אני נשים את זה פה קצת, תעקלו את זה קצת, אחר כך אני אגיד דרשה זה, מה?
נורמליות משתנה על פי תקופה, וגם בסדר. על פי אזור, אם תלך לאפריקה, נורמלי לסתובב ברום, ונורמלי...
לא יודע אם לרצוח נורמלי, אבל אתה יודע מה, בוא נלך, אפשר להתחכם, אבל בסופו של דבר כדאי להיות חכם ולא מחוכם. והדבר הפשוט הוא שיש לנו הבנה בדברים האלה, יש לנו אחיזה בדברים האלה, וכל ניסיון להתרחק הוא נדון לכישלון. זאת אומרת, אני בכוונה קודם כל מתחיל מהדבר הבסיסי. עכשיו, ההנחה שלי היא שיש איזשהו תשתית, ובאמת אני לא, אני אולי אשים עוד קובץ לטובת העניין. במשנות פרקי אבות, הרבה פעמים אין דרך ארץ תורה, אם אין תורה אין דרך ארץ. המושג דרך ארץ הוא בתפיסה הפשוטה, וגם הרב עמיטל מביא פה בפרק עצמו את הדברים בשם שוב מהר"ל וכו'. יש איזשהו נקודת מוצא תשתיתית של התנהגות אנושית מקובלת, מובנת, ידועה. כל מה שמתפתח מתוך מה שיש באדם, הקומה האנושית הבסיסית, היא לא, התורה, כשבאה התורה וניתן התורה, היא לא מבטלת, היא לא מרוקנת מתוכן את האנושיות. היא באה לבנות קומה נוספת, אני תכף נראה את הדברים האלה באורות התורה של הרב קוק, הדברים האלה מאוד מאוד ברורים, מאוד מאוד פשוטים. בואו תראו, נראה קצת דרך ארץ, קדמה לתורה, הקדמה לתורה, אז קודם כל חז"ל אומרים זה כפף דורות, כן? כי עד שניתנה תורה במעמד הר סיני, שזה הדור ה-26 לבריאת העולם, כי יש 10 דורות מאדם עד נוח, ו10 דורות מנוח עד אברהם, ומאברהם עד משה רבינו יש עוד 6 דורות, אז סך הכל 26 דורות יש הקדמה של מה? של דרך ארץ. מה פרוש דרך ארץ? שבעצם אין איזושהי תשתית אחרת שתבנה קומה משמעותית עבור ההדרכה האנושית. מה שמדריך דרך והדרכה, הדברים האלה מאוד מאוד קרובים. הדרכה היא ארצית, הדרכה היא נובעת מתוך מיתרות הדלטטה, מה שאדם יכול למצוא מתוך עצמו, מטבעיותו ומשכלו, ובעצם זה התשתית והדברים האלה הם... אבל פה הרב קוק אומר יותר מזה, הקדמה זמנית, יש לכם? אתם רואים? הקדמה זמנית מוכרחת לדורות. ומה הוא מסביר? המוסר בטבעיותו, בכל עומק הודו וכוחו הייתה מוכרח לכבוד הנפש, ויהיה מצא לאותן ההשפעות הגדולות הבאות מכוחה של תורה. ופה יש אמירה חשובה, כשם שהיראה היא בחינת השורש הקודמת לחוכמה, על מה הוא רומז פה, מה שאנחנו אומרים, הן יראת השם היא חוכמה, ששורש החוכמה, מה שמתחיל בעצם זה יראת שמי היא קודמת לחוכמה, כלומר, אם אין לך איזו תחושת אחריות, איזו תחושה חשיבות, אז החוכמה שלך יכולה ללכת לכל כיוון. אתה יכול להיות עם חוכמה להזכיר, אתה יכול להיות עם התחכמויות לכל מיני כיוונים, אבל אם יש לך איזשהו כיוון שהוא מתחיל מהיראת שמיים שלך, אז החוכמה יש לה איזשהו תוקף שלה, איזשהו כיוון. אבל מה מכשיר אותך על היראה עצמה? אז כן, המוסר הטבעי הוא בחינת השורש הקודמת אל היראה בכל ענפיה. והכלל הזה נוהג באדם הפרטי, אני אסביר את הנקודה הזאת. יש איזושהי הבנה שמשהו מתוך האדם, מתוך ההתפתחות האנושית של האדם, הוא זה שמוביל את האדם קדימה, הוא זה שבונה איזושהי קומה של ערכיות בתוכו. אם אין לאדם איזושהי תשתית ערכית בתוכו, שום דבר לא יכול להתפתח. מאיפה תבוא התשתית הערכית הזאת? מתוך עצמו, מתוכו של האדם. תכף אנחנו נראה את הדברים יותר ברורה. ואם יש הכרח לפעמים להביא את שפעת התורה בלא הקדמה של השתרשותו של המוסר הטובי בתארתו, זהו דרך של הוראת שעה. כלומר, אם יש מצב, בעיקר לפי הרב קוק במקומות אחרים, בתורת חוץ לארץ, שאפשר שהדרך ארץ היא מסוכנת, ההתחברות עם הדברים הארציים היא מסוכנת, משום שהארציות שמסביב כל כולה שקועה בתרבות הגויים, אז אם יש מצב כזה שצריך לשים בסוגריים קצת את הדרך ארץ, זה הוראת שעה, אבל החיים מוכרחים להיות מסבבים שישוב המהלך לסדרו האיתן, ומה זה המהלך שסדרו האיתן? הקדמתו של המוסר הטבעי בכל שלמותו, כדי לבנות על מצאות הטרקלין של התורה והיראה העליונה. יש בפרשת שבוע של קדושים, באור החיים הקדוש, כתוב שלוש, יהיה לכם... ובשנה הרביעית יהיה לכם פריו קודש של מיל השם, אבל לפני כן כתוב שלוש שנים יהיה לכם ערילים לא יאכל. שלוש שנים יש ערילים. באור החיים כותב לא לחנך ילדים עד גיל 3. שהם יהיו מה? ערילים. מה פשוט לא לחנך אותם? לא לחנך אותם חינוך מה? תורני. הוא אומר, תן להם להתפתח עם העוצמה שלהם, משום שהעוצמה הראשונית שלהם היא נותנת כוח להתפתחות המתמשכת קובעת. יש משהו שם בתשתית שצריך קודם כל להתפתח מתוך עצמו, אני תכף אסביר את זה עוד טיפה יותר. או פסקה ג' פה, שוב באורות התורה. כל דבר תורה צריך דרך ארץ שיוקדם. פה יש אמירה מאוד מאוד מעניינת. אם הוא עניין שהשכל, היושר הטבעי מסכים לו, אז צריך לעבור קודם כל, בדרך ישר, בנטיית הלב, בהסכמת הרצון הטהור המוקדם לאדם. מה הדוגמאות? כגזל, עריות וצניעות מנמלה, יונה וחתול, כלומר גזל מנמלה, עריות, יונה, צניעות מחתול, זה גמרא מפורשת. וכאן לחומר, עוד לפני שלוקחים את זה מדוגמאות של בטבע, מההכרה הפנימית של האדם עצמו בחושו הרוחני. ראיתי, איפה ראיתי את זה? אני לא זוכר עכשיו איפה שראיתי, אבל ראיתי אחד האחרונים, בעלי המוסר האחרונים דווקא, העולם החרדי, הוא אומר, מה פרוש לומדים גזל עריות וצניעות מבעלי חיים? יש בעלי חיים מאוד לא צנועים, למה שלא נלמד מהם צניעות? איך אדם בוחר מה ללמוד מהבעלי החיים? מה? אז זאת אומרת שגם שלומדים מבעלי החיים, קודם כל לומדים מאיפה? מנטיית הלב של האדם. גם הלימוד הזה מבעלי החיים הוא לא מתחיל מבעלי החיים. הוא מתחיל מהאדם שיש בו נטייה, ואז הוא מחזק את הנטייה הזאת, כי הוא רואה את הנטייה הזאת קיימת גם אצל בעלי החיים. הוא אומר, יש פה משהו שקודם כל אתה צריך למצוא בתוכו איזשהו שור שמתחבר לזה. ולפעמים אנשים חושבים שאפשר לדלג על השלב הזה. תדעו לכם מה המחיר של דילוג על השלב הזה. המחיר של דילוג על השלב הזה, שבו אדם פוגש את הדברים גם מתוכו, המחיר הוא שהדברים לא מתחברים אליו. מילה חשובה בעולם שלנו. מתחבר, לא מתחבר. אם אדם לא דואג שזה יתחבר למשהו שכבר קיים בתוכו, אז זה בנוי על, כמו ששמים דבק, ואם אתה לא... מה דבק? זה הדוגמה הכי טובה היום, זה הכי מודר, נכון? יש לי פה כל מיני בורות אוויר, כי מה לא עשיתי, מה לא עשיתי? לא ניקיתי זה עד הסוף, לא נתתי זה להיות מודבק ממש על המשטח הראשוני. אתם מבינים מה קורה כשאתה לא מחבר את זה עד הסוף? זה ממש נראה קטסטרופה. כן? זה לא מחובר, כי יש שם משהו, יש חציצה, בעברית קוראים לזה חציצה. יש משהו שם שזה לא מתחבר. למה זה לא מתחבר? כי לא דאגת לחבר. למה זה לא דאגת לחבר? כי חשבת שלא צריך לחבר, או כי מיהרת, או כי לחצו אותך, או כל נסיבות אחרות. אבל באיזשהו מקום, כשאתה לא מגיע עד למקום שזה מתחבר אליך, זה לא יתחבר אליך. לא, כמה? וככל שזה יהיה יותר כבד אחר כך, זה ילחץ אותך, כי זה לא יתחבר, זה לא מסונטז מתוכך, זה לא מחובר אל איזשהו משהו שהוא קשור אליך. זה לא מקושר אליך. תכף נראה את הדברים בצורה יותר חריפה. אז לכן צריך קודם כל, ואם הוא עניין שהוא נעלה מן השכל והנטייה ליבית, כלומר אפילו אם זה אותם תחומים שהרמב"ם קרא להם מה? מצוות שמעיות, כי הוא משהו שהוא נעלה מן השכל והנטייה ליבית, צריך גם הוא לעבור דרך הצינור של דרך ארץ. איך זה יכול לעבור דרך הצינור של דרך ארץ? כי זה יכול להיות מקושר למשהו שבכל זאת מקושר אליי. איך זה יכול להיות קשור? ביחס לקישור שיש לכל פרט עם הכללות כולה בתור מצווה גוררת מצווה. זאת אומרת, יש פה משהו שבכל זאת אני מבין את השייכות הזה אליי. זה שייך אליי כי זה מתקרב, זה קשור למשהו אחר שקשור אליי. ואם זה בן דוד של בן דוד שלי, אז הוא גם קרוב משפחה שלי. אבל אם אני לא אוהב את הבן דוד שלי, אז איך אני יכול לאהוב את הבן דוד שלי, הבן דוד שלי? אז אני צריך להיות מחובר גם לבן דוד שלי. אני צריך להיות מחובר לאיזשהו משהו שאיתו אני יכול להתחבר. וגם היושר מוחשי להיות קשור בתורה, בחפץ העליון האלוקי המתגלה באור התורה, וההידקדות עם כללות תורמת דורותיה, מדרכיך בירון הקודש, כל אלה אוכות דרך ארץ. אם אני אסביר למה, בסדר? כי גם כשאתה אומר, גם זה צריך להתחיל מדרך ארץ. עצם המחשבה, אני אתן לכם דוגמה של דרך ארץ, בסדר? עצם המחשבה שאתה, תמיד אומר את זה, כן? כל רעיון, כל אדם רוצה לעשות דברים חשובים. יש נוהגים, כן. זה דבר שיש לו ערך. עכשיו, איך אני יודע שיש לדבר ערך? אם יש, כל דבר הוא פונקציה של הרצון שמוטבע בתוכו. זאת אומרת, יש איזה רצון גדול, אם הרצון הוא גדול, אז הדבר נהיה עוד יותר גדול. אז למשל, היו אנשים שאת כספם היו נותנים לאנשים גדולים כדי שהם יחליטו איזה צדקה לתת אותם. רב שלמה זלמן היה מקבל הרבה כסף לקבל, לחלק צדקה. למה? כי אנשים אומרים, אני רוצה לעשות בכסף שלי דברים חשובים. אני יודע מה דברים חשובים? יש אנשים צנועים שיודעים שהם לא יודעים כל כך. אז הם אומרים, אני לא יודע, סתומה, לא רק סתומה. רב שלמה זלמן, הוא יש לו שיקול דעת, אני מעריך את שיקול הדעת שלו, שהוא ייתן את הכסף. אז אדם נותן את... מה זה הכסף? כסף זה המשאבים שאדם... מה זה הכסף של בני אדם? זה מה שאדם משקיע את החיים שלו בתוך זה. הכסף שלו, זאת אומרת שאדם אומר, אני פגשתי פעם אדם כזה, אדם מופלא בעיניי. היה אדם שסב בכסף, ובשלב שלהם של החיים שלו הולכית, אני לא עובד יותר. עכשיו, את כל הכסף הזה אני עושה קרן, אני נותן צדקה. פגשתי אותו כשכמעט הוא גמר את הכסף. הוא היה אדם צנוע מאוד, אבל באמת רצה להשקיע את כל מה שהוא עשה כל החיים, רצה להפוך, לתרגם את זה לדברים בעלי חשיבות וערך. אז תראו לכם שאדם אומר, אני את החיים שלי, את הכסף שלי, אני נותן, לא לרב שלמה זלמן, שזה דבר גדול, לקודש ברוך הוא. גם הוא קצת בעניינים. והקודש ברוך הוא, הרצונות שלו, הם באמת רצונות גדולים. אז אדם יכול להגיד, הנה, תראו מה שכתוב פה, היושר המוחשי להיות קשור בתורה. מה זה? בחפץ העליון האלוקי המתגלה באור תורה. זאת אומרת, יש משהו במחשבה הזאת שוואו, יש פה משהו שהוא באמת משמעותי למציאות, זה מה שקודש ברוך הוא רוצה. עכשיו, זה, החיבור הזה, אם אדם מרגיש את מה שעכשיו אמרתי, זה די משהו הגיוני דרך אגב. זה לא מקובל לחשוב ככה, בגלל שלא מקובל לחשוב בעניינים האלה. אנשים לא, לא, לא חושבים, הם חושבים שהם צריכים לבצע את המצוות, ובזה נגמר הסיפור. הם דתיים, ברוך השם. אבל כשמתחילים להכניס לתוך העולם הדתי הזה, לתוך המושג הזה של עבודת השם, איזשהו התחברות, אבל מתוך האדם, אדם באמת יכול לנהל סוג כזה של חשיבה עם עצמו, להגיד, מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי? מה אני מבין? והנה, יש לי הצעה לקחת את זה לדברים, וואו, משהו פה אם זה רצונו של הקדוש ברוך הוא שברא את כל הבריאה, זאת אומרת, אני עושה משהו שהוא מתחבר לכל מה שקיים פה בעולם. אתה יודע, דבר גדול זה? לעשות מצווה? להיות מחובר למשהו שהוא מחובר להכל? אני עושה מצווה, אני מתחבר להכל. עכשיו, זה סברה הגיונית, אני לא אמר לכם שום דרשה עכשיו. ניתחתי באופן אנליטי את המשמעות של המושגים האלה. זה מה שהרב קוק כותב. להיות קשור, כן? גם היושר המוחשי, יש איזו יושרות במה שעכשיו אמרתי. או ישרות אחרת, להיות מחובר לכלל ישראל. ההתעלות עם כללות האומה לדורותיה, זאת אומרת שאני יודע שמה שאני עושה, והנוסח של התפילה שאני מתפלל, זה לא איזה הרצון האישי שלי, שהוא דבר באמת חשוב לי. אבל כשאני חושב שאני בעצם מתפלל על מה שכל הדורות התפללו, עצם זה שאני מתחבר פה לאיזושהי קבוצה גדולה של אנשים שהשקיע את חייהם, זה גם יש לזה איזשהו משהו קודם כל שמתחיל מאיזשהו מוסר טבעי. כל אלה אורחות דרך ארץ זה. אוקיי? שמכשירים את ההערות שהן יותר פנימיות מהן להעיר בזוהר ובהירות מובהקת. מה ההערות שיותר פנימיות? זה לא הנושא שלנו, אנחנו עכשיו עוסקים בדרך ארץ, לא בתורה. אז אני מדלג על זה ואני עובר לפסקה הבאה שהיא יקרה לליבי ביותר. מה עושים עכשיו?
למדת
השחץ. למדת השחץ. זה הפסקה האהובה עליי ביותר, אפשר לעשות הגדולה. אפשרויות הצבעה. ומה עושים? הגדל טקסט. עוד יותר. עוד יותר. התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבנה הטבעית של רוח המוסר הטבעי אשר לאדם ייפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו. התורה ניתנה לישראל כדי שיהיה יותר, אבל היותר הזה הוא לא פוסל את הראשונים. לא רק שהוא לא פוסל את הראשונים, הוא בנוי על גבי הראשונים כדי שערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבנייה הטבעית, כי קודם כל לבנייה הטבעית יש מה? שערי אורה. יש משהו בקיום הטבעי של בני אדם שהוא חשוב, שהוא משמעותי, יש איזה הקדוש ברוך הוא, לא, טוב. אז ייפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו. זה לא סתם, אני רוצה לומר את זה, זה לא סתם שאם אתה נותן תוקף לקיום האנושי, אז אתה קצת יש לך אווירה של אוניברסליות. כי באמת, באנושיות, אנחנו מחוברים למה? לכל העולם. כשאתה, אם אתה לא נותן תוקף לאוניברסליות, ואתה בעצם אומר, אנחנו רק ישראליות, רק ישראליות, כי הישראליות כוללת את הכל, אז אתה די יכול להגיע לעמדה שלא מחשיבה את מה? את אומות העולם. אבל אם אתה אומר, נכון ישראליות, אבל ישראליות היא פיתוח, הרחבה, העצמה של מה שקיים באנושי, אז האנושי הכללי הוא חלק ממה שמעניין אותך. ייפתחו לנו ועל ידינו למה? לכל העולם כולו. יש לנו ייעוד אוניברסלי. עכשיו המשפט החריף. אם אנחנו אוטמים את אוזנינו משמוע לכל השם הפשוט הקורא בכוח על ידי שערי ההורה הטבעיים של נחלת כל האדם, ולמה שנעשה את זה? למה נאטום את עצמנו לשמוע את כל השם הפשוט? הפשוט זה, צריך לדעת שבשפה העברית הפשוט, לפחות בלשונם של חכמים, פשוט יש לו שני משמעויות. פשוט זה סימפל, פשוט, אבל זה לא פשוט שפשוט זה פשוט. זאת אומרת, זה לא הדבר הכי פשוט. פשוט זה שיתפשט. דבר שהוא פשוט, פשט ידיו ורגליו. מה זה פשט ידיו ורגליו? זה לא דבר פשוט, לפעמים יש אנשים שזה קשה להם. זה, נכון? המנהג הפשוט, למשל, כשכתוב ברמב"ם המנהג הפשוט, זה לא המנהג הסימפל, זה המנהג שהתפשט. אתם מבינים מה שאני אומר? עכשיו, איך קוראים פה? משמוע לכל כל השם הפשוט שהתפשט, לא בכך כל השם לא יודע איך תרגם את זה לעברית, הפשוט. בסדר? יש בו... אוקיי? מה? סימפל ו...
אקספנד.
אבל נכון, זה לא פשוט עסק. על ידי... מי אנחנו עותמים את הזמן? למה שנאטום את הזמן לשמוע את כל השם הפשוט שנמצא בשערי ההוראה הטבעית שהיא נחלת... שוב, אתם שמים לב אוניברסלית נחלת כל אדם. למה? כי יש אנשים, בני שאנו חושבים שנמצא הוראות תורה, בתורה קרועה מכל החיים הפרוסים בעולם, בפנימיותו ונשמת האדם והדבר. יש אנשים שחושבים ש... לא, תורה היא רק מה? מן השמיים. היא רק מן השמיים. היא לא... כל מה שקיים באדם מצד עצמו, הוא נפסד. כשניתנה התורה, אז גמרנו, עושים ריסט. עכשיו יש רק תוכנת הפעלה אחת, והיא מה? תורה. הרב קוק לא חושב ככה. הוא חושב שזה טעות. יש קובץ תורה, אבל שבעצם פותחים אותו באמצעות איזה קובץ? תוכנת הפעלה של דרך ארץ. אם כל קובץ שמגיע אלינו, מה, צריך, איך לפתוח אותו, נכון? הרב קוק בעצם אומר לנו, אני חושב שגם הרמטל אמר לנו את זה, שאתה פותח את הקובץ שנקרא תורה באמצעות תוכנה שנקראת דרך ארץ. אוקיי, זה ברור? הדוגמה הזאת היא חושב מספיק ברורה, כן? מי שחושב שימצא את אור התורה בתורה קרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם, איפה הם פרוסים בעולם? זה מסביר שפשוט הכוונה שיתפשט בעולם. בפנימיותו ובנשמת האדם, אין אנו מבינים בזה את ערכה של תורה. יש פה איזה תפיס, הוא אומר, מי שלא תופס את מה שהוא אומר בהתחלה, אז הוא, זה חילול התורה. זה ביזוי התורה, משום שאתה לא מבין את המשמעות של התורה. אתה הופך את התורה לתורה מנותקת מהאדם, מהחיים שלו. ועל זה נאמר, יש פה, זה ביטוי חריפי, על זה נאמר, על השם תגמלו זאת, מה המשך הפסוק? עם נבל ולא חכם. ועל זה מתרגם אונקלוס, וזה מאוד מאוד, עם הדקבילו אורייטה ולא חכים. עם שקיבל את התורה, אבל מה? איך אמרו בקוצק פעם, למדת את כל התורה יפה מאוד, מה התורה לימדה אותך? אבל אם התורה לא יכולה ללמד אותך, כי אין לך משהו שילמד אותה, היא לא מגיעה אליך, היא רק אתה יודע לצטט אותה, אתה רק יודע לתת דרשות בתוכה, היא לא מתחברת למשהו שקיים בתוכך, אז בעצם זה עמא דקבילו אורייתא ומה? ולא חכים. ומאיפה אדם מחכים? מאיזשהו יכולת החכמה שקיימת בו, איפה היא קיימת בו? משום שהקדוש ברוך הוא נתן אותה מתוכו. יש פה איזו הבנה מאוד בסיסית שהחיים לא מתחילים מתוך כשהתורה נוחתת. התורה, מישהו צריך לקבל אותה. וכשאדם מקבל את התורה, הוא עושה משהו עם עצמו, עם התורה שהוא קיבל. אבל התורה הזאת לא מנותקת ממה שהיה בו. ולכן, אתם מבינים שבתפיסה הזו, זה מאוד משמעותי, כן? מאוד מהותי, שדרך ארץ פה היא התשתית שאליה מברת התורה. ומלא ברור שאם אין דרך ארץ, מה יקרה? אין תורה. אין מה שיקבל תורה. אם אדם לא מפתח, לדעתי, אני אומר עכשיו, דעתי האישית, הרבה אנשים יש להם בעיה בתורה, בגלל שהם לא פיתחו את מה? את הדרך ארץ. הבעיה היא לא בתורה. הבעיה היא שהתורה הזאת לא מתחברת לאיזשהו קומה באישיות שלהם, בדרך ארץ שלהם, שהיא יכול לקבל תורה. וכשאדם לא מרגיש שהתורה מתחברת לאיזשהו משהו שקיים בתוכו, היא לא מסמכת אותו, היא לא... אז הוא נמצא במקום הזה שהוא קביל לאורייתא ולא חכים. זה ברור, זה מקום קשה. עכשיו, הבעיה היא שאנשים חושבים שלשם שמיים הם עותמים את אוזנם משמוע את כל השם שנמצא בכל ההוויה. החלק הזה שכתוב פה, אנחנו עותמים את אוזננו מפני שחושבים שנמצא בתורה בתורה קרועה מכל אורח חיים פורים. יש הרבה אנשים שחושבים ככה לא בגלל ש... מלכתחילה הם חושבים ככה, אלא שהם הבינו, תראו, זה כבר איזשהו לופ כזה, כן? הם הבינו שזה יותר תורני לחשוב ככה. כלומר, לא לחשוב ככה. להיכנס לאיזשהו מצב שבו אתה זה יותר כי מה שאנחנו עכשיו אומרים זה תורה שמתחברת לאיזשהו לאדם, תורה שהיא נמצאת בזיקה לאנושי שבאדם, ואז יש סכנה מסוימת, ואני תכף אחזור עכשיו למדרש קודם, זה מה פשוט לעשות אחורה. אוקיי, אז אני חוזר עכשיו למדרש בתנת בעניהו, בסדר? אני רוצה להסביר קצת יותר את הסיפור פה, בסדר? לפי ההבנה שלי. אני רוצה לטעון, נשאר שאלה מעניינת. תגידו לי, מה ברכו על המן במדבר? אני יודע מה לא ברכו. לא ברכו המוציא לכם מן הארץ. זה אתם מסכימים? נכון? אז מה כן ברכו? אני לא יודע. אני יכול להציע שתי אופציות, או המוציא לכם מן השמיים. מה? או שהכל נהיה מדברו. יש אחרונים שעוסקים בשאלה הזו. מה? דרבנן התחילו, הדרבנן הראשונים היו במדבר כבר. לא? הרבנן זה במדבר. לא, באמת, שניים יש עסקנים עם הרבנן הראשונים. השאלה שלה, מי שרוצה להתעניין בזה, יש ספר שנקרא פרדס יוסף, תחפשו שם. זה גם נמצא מביא קצת דעות בזה, שתי האופציות שהזכרתי קיימות שם. למה אני רוצה לומר את זה? כי באמת בני ישראל חיו במדבר, הם חיו בעננים. ענני כבוד, בסדר? זאת אומרת, הם חיו באיזושהי מציאות שמימית מאוד, והיא לא פשוטה. לחיות בעננים זה לא משהו שהוא פשוט. סימפל. זה לא משהו כזה. ויותר מזה, החיים היו מאוד מאוד רוחניים. כן, עד כדי כך ש... בחידוש הירים מביא תורה ששואלת איך גמלו חסד במדבר. הרי אתם יודעים שכולם היה להם הכל, אף אחד לא חסר לו שום דבר, נכון? שמעתם את זה? וכולם הבגדים, הכל היה ממש נע גשמית, הכל היה בסדר. אז הוא אומר שמי שדעתו רחבה גמל חסד למי שדעתו קצרה. זאת אומרת, תראו לכם, הכל היה ברוחני. בחידוש הערים יותר מופיע שאם היה לך ממש חשק לגמול חסד עם מישהו, היית מספר לו איזשהו טעם מיוחד כדי שהוא יוכל לטעום במן. מי שהיה לו עושר של טעמים יכל כאילו, אני לא יודע בדיוק איך זה עבד, כי לא ככה מסתדר לי שאני מספר לך איזשהו טעם, אתה תטעם אותו, אני לא יודע בדיוק איך עושים את זה. אבל היה רעיון ששוב, אתם יודעים שהיכולת פה המוכנית היא הפנטזיה. מי שהיה לו פנטזיה יכל לשתף על אחרים בפנטזיה. מה קורה כשנכנסים לארץ? מה שקורה כשנכנסים לארץ, פתאום הארסיות מופיעה כמדיום שבו חיים. כי כשמתחילים לחיות בארץ ועוזבים את העננים, אז יש מעבר חד לחיים החומריים. זה אומר שפתאום אנשים מתחילים להתגוון על בסיס הקרקע שנמצאים בתוכה. מי שקיבל נחלה בהר לא, אינו דומה למי שקיבל נחלה בשפלה. מי שהיה לו שדה במדבר, לעומת מי שהיה לו מטע, מי שהיו שבטים צפוניים לעומת שבטים דרומיים, אתם מבינים שכל העסק מתחיל להתגוון פה, אנשים מתחילים פתאום, הם הפסיקו להתחבס, לחבס כל הבגדים שלהם במכבסת העננים, נכון? שמלתך לא בלתה מעליך, ובכלל לא מצק, הכל, פתאום כל החיים מתחילים. עכשיו, זה לא סתם שהם נכנסו, נכון, מה כתוב פה? כל אחד נכנס לקרמור, לינול, שדהו, אומרים שלום עלייך, כי פתאום הייתה הפרטה. הכלל ישראל שהיה קודם כל, הוא התחיל להתפרט, כל שבט קיבל את מקומו, בסדר? רק מה? במקום אחר כתוב שהייתה חלוקה חביבה עליהם יותר מדי. כתוב שלא הספידו את יהושע, כתוב שקברו את יהושע איפה? מצפון להר געש. למה הר געש? שגעש עליהם העולם כי הם לא הספידו אותו כהלכה. חז"ל אומרים שם במדרש שבאותה שעה הייתה, נתחלקה הארץ והייתה חלוקה חביבה עליהם יותר מדי, כי לא רק הארץ נתחלקה, מי עוד התחלק? בני ישראל עצמם התחילו להתחלק. ואז זה היה יותר מדי, הם נכנסו עמוק מדי לפרטיות שלהם. ומה שהם לא הבינו, וזה פה הדבר החשוב ביותר, מה שאני עכשיו רוצה לדרוש דרשה, שהארץ היא רק דרך. זה דרשה עכשיו, זה לא פשוט. כלומר, אתה צריך, איך עובדים את הקדוש ברוך הוא דרך הארץ? הם ידעו איך עובדים את הקדוש ברוך הוא דרך העננים. במדבר הם ידעו איך להתמודד. איך להתמודד עם הארציות, ואיך עושים את עבודת השם דרך הארץ, את זה הם בעצם מה? לא ידעו. וההבנה הזאת שהארץ היא רק דרך, היא לא מטרה. זה ברור לכם, הדרך מובילה לאיזשהו מקום. אבל לקלוט שהארציות היא, היא לא צריך לשקוע בתוכה. אלא הארציות היא איזשהו דרך, עוד איזשהו מדיום שדרכו אתה עושה כל מיני דברים. זה הם לא ידעו. וזה מה שסנהדרי גדולה היו צריכים מה לעשות? ללמד. בעצם סנהדרי גדולה עצמם היו צריכים לפתח את הדבר הזה, כי הדבר הזה בעצם לא היה קיים במדבר. האתגר של ארץ ישראל היה אתגר גדול מאוד. לא סתם כתוב שהמרגלים אמרו שארץ אוכלת יושביה. הארציות, האתגר של הארציות הוא אתגר מאוד קשה, הוא לא פשוט. הוא מפחיד, הוא מאיים. עד כדי כך שקשה להתמודד איתו. מה שאני רוצה לומר, שהאידיאל הזה, שמצד אחד הוא נראה לנו מאוד נורמלי, כן? הזכרתי בשבחה של הנורמליות, דיברתי בהתחלה. אבל באמת, הרבה אנשים מרגישים שטוב, איך אפשר להיות נורמלי? איך אפשר להיות... בעצם אנחנו חושפים את עצמנו להרבה מאוד התמודדויות. הזכרתי, יש פה זיקה אוניברסלית, יש זיקה לאומות העולם, יש זיקה לכל הדברים האמציים. אנשים לפעמים חושבים שאם נאטום את עצמנו, עכשיו חוזר לפסקה הקודמת, אם נאטום את עצמנו לכל מיני קולות שקיימים בעולם, אז אנחנו נהיה יותר לשם שמיים. רק שהשמיים האלה יותר רחוקים ממה? מארץ. השמיים האלה לא יהיו קרובים לארץ. אתם רואים שאנשים צריכים להבין שכל החיתוש של התורה זה שהשמיים נפגשים עם הארץ. איך כתוב? פעם אחת כתוב בתורה את המילה סולם. איפה זה כתוב? חלום יעקב. זה סולם, הסולם, חז"ל אמרו, סולם זה סיני. אותיית הדדה כאותיית הדדה. אותיות של סולם ושל סיני זה אותו דבר. זה די קל לעשות את החשבון הזה. כי למד ומם זה 70 ויוד נון ויוד. זה גם שבעים סמך מתכזז עם סמך. לא כתוב סולם עם וו, אז החשבון מסתדר, 130. אבל איך שלא יהיה, הרעיון הזה שיש איזשהו דרך שבה נפגשים השמיים והארץ. אבל אם אתה מנתק את השמיים מהארץ, אם אתה מנתק את מה שבא מהשמיים עם מה שצומח מהארץ, העסק הזה משתבש לחלוטין. אני אגיד זה טיפה יותר. מה זה דרך ארץ? זה כל מה שיכול לצמוח דרך הארציות. כל מה שיכול להתפתח מהארציות. עוד לפני שבא משהו שבא דרך השמיים. יש תורה מן השמיים. כלומר, אתה צריך להקדים, השמיים יכולים לגדל את הצמח שקודם כל צומח באופן טבעי בארץ. רק השמיים יהיו, אם תרצו, באותה פסקה שראינו קודם, אם אני אלחץ נכון על העניינים פה, כן? התורה היא שלב ב'. היא שלב ב' שבא להעצים את שלב א'. מה השלב א'? כל מה שיכול להתפתח באופן של דרך ארץ. כל מה שיכול להתפתח מתוך הארציות, בתוך איזשהו דרך שמוביל אותך למשהו שהוא מתעלה כלפי מעלה, ואז השמיים, מה שבא מן השמיים, שהתורה מן השמיים, היא מעצים את כל הדברים האנושיים ונותן להם איזשהו ממדים של נצח, ממדים של אינסופיות, כי מה שבא מהארץ הוא תמיד באיזשהו מקום משהו שהוא מוגבל בסופי. אבל החיבור הזה הוא תמיד נשמח ונבנה על הדברים האנושיים. עכשיו, אם אתם תסתכלו בפרק שמופיע פה בספר, אני פה נתתי איזשהו מימד עומק, זאת אומרת, אני אגיד זה אולי בעוד צורה, ואז דברים... אני לא אספתי פה את זה לדף, אבל אני תמיד אומר את זה, אולי בזה נסיים, שההבנה פה היא בעצם שעשרת הדיברות הם קומה... כן, תראו, אפשר לחבות את הדברים האלה. מה שאני רוצה לטעון, אולי נסמוך את זה לדברים שכותבים בקוזרי, כשקוזרי שואל איך עלה לדעתכם שהקדוש ברוך הוא מתחבר עם בני האדם, אז התשובה שהוא בעצם רומז לה זה שעצם זה שיש בני אדם כבר הקדוש מחובר לבני אדם. זה לא שהקדוש ברוך הוא ההפעה הראשונה שלו בזירה, זה מתן תורה. פתאום השמיים חודרים למציאות שלנו. עצם זה שיש ארץ בכלל, ויש בני אדם על הארץ, זה כבר משהו שהקדוש ברוך הוא חולל. כלומר, יש 10 מאמרות, יש 10 דיברות, יש 2 הופעות של הקדוש ברוך הוא. בשפה של הרב קוק ב8 קבצים, בקובץ שני, הקדוש ברוך הוא בורא והוא מצווה, אבל הוא בורא ומצווה, והוא אחד. אחד, שהוא מופיע פעם אחת בתור בורא, ומופיע פעם שנייה בתור מה? מצווה. אבל הוא אחד, אתם מבינים, הבריאה והציווי זה לא איזשהו פיצול אישיות, או שתי הופעות מנוגדות, או שתי הופעות סותרות. הן הופעות דיאלקטיות, הן תופעות מורכבות בשפת המקום, כן? צריך לדבר בסדר. אבל ברמה העקרונית, התורה היא לא באה ממקור מנותק מהבריאה. מי שחושב שהתורה מנותקת מהבריאה, הוא חושב שהבריאה והמצווה הם מנותקים. אבל מי שמבין שהבורא הוא המצווה והמצווה הוא הבורא, אז ברור לו שהמצווה היא באה בסופו של דבר להיות באיזושהי אינטראקציה משמעותית וחיובית עם מה שכבר קיים בבריאה ונתון בבריאה. ההופעה של התורה זה לא ההופעה הראשונה של הקדוש ברוך הוא. ההופעה הראשונה זה בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ההבנה שקדוש ברוך הוא כבורא עולם, זאת אומרת שבעולם יש תשתית אלוקית שהקדוש ברוך הוא נטע בתוך העולם. שהתורה מעצימה אותה, שהתורה מכוונת אותה, שהתורה בונה אותה, שהתורה משלימה אותה. יום השישי, אז יש לנו היי שמה ביום השישי, כתנה התנה הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, אם ישראל מקבלים את התורה מוטב ועם לב, מחזיר את העולם למה? טוב ובואו. אבל הם קיבלו את התורה. ואז התורה לא מתחילה מהחודש הזה לכם, כפי שאתם שמעתם על זה אולי פעם, אלא מתחילה דווקא מאיפה? בראשית ברא. משום שאז הכל מתחיל, נכון, הכל מקבל את מלוא משמעותו, את מלוא עוצמתו, אבל מי שרוצה לקבל תורה בלי החלק שמתחיל בדרך ארץ, אז רוצה שהתורה שלו תתחיל מהחודש הזה לכם. ואז התורה הופכת להיות רק מצוות, והיא לא כוללת את כל ההוויה כולה, היא לא כוללת את המציאות כולה, היא מצטמקת ונעלמת. יש עוד דבר אחד שכן, אז ממילא יוצא שהעשרה מאמרות, 10 הדיברות, הם באות להשלים את המאמרות. אני גם תמיד אומר את זה, ואחר כך ראיתי את זה כתוב בצורה מפורשת במלבים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, אני רק ארמוז לכם, שלעומת המאמרות, שלומר משהו, פירושו של דבר, להיות משהו, אני אומר למי, זה דרשה, אבל היא די טובה. לומר למישהו משהו זה להיות, להתייחס למישהו אבל בצורה דירקטיבית, אני נותן לו הוראות. ובאמת בעשרה מאמרות הקדוש ברוך הוא נתן הוראות והם התבצעו. ויאמר אלוקים יהי אור, מה קרה? ויהי אור. המאמרות מתאפיינות בכך שהבריאה נשמעה להוראה של הקדוש ברוך הוא והדברים התקיימו. בדיברות, כפי שאתם יודעים, זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא אמר לא תרצח וזה לא עובד. זאת אומרת, זה עובד באופן חלקי. יש הרבה שבאמת כולנו פה אומרים, עומדים בזה. יש... למה? מה ההבדל בין מאמרות לדיברות? משום שבעצם, כשאני מדבר עם מישהו, זה דיאלוג. דיאלוג אמיתי זה לא משהו חד סטרי, שאני נותן הוראות והשני, מה צריך לעשות אותם? אמרתי לו, תעשה מה שאמרתי לך. זה משהו שהוא לא שותפותי. זה לא משהו שהוא דו-שיח, זה חד-שיח, זה הוראה למישהו, אני מתייחס אליו, אבל אני משעבד אותו למשהו שאני רוצה, הוא נהיה כפוף להוראות שלי. זה אמירות. דיברות, וזה האופי של 10 הדיברות, שהן יוצרות דיאלוג בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא כופה אותנו לא לרצוח. הוא נותן לנו עדיין מה? תהיה חופשית, הוא מזמין אותנו להיות שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אבל מאיפה, מה אנחנו נביא לשותפות? אנחנו נביא לשותפות את מה? את הדרך ארץ. מי יהיה בתוכנו שיהיה, יענה, יגיב, יתייחס, יאמר את מה שיש לו לומר לדיברות, בדיברות? מי ידבר עם הקדוש ברוך הוא? הוא מדבר איתנו, אבל מי ידבר? הוא רוצה שאנחנו נדבר איתו. איך נדבר איתו? במעשים שלנו, בדרך ארץ שקיימת בתוכנו, מה שאנחנו נביא מתוך עצמנו. זה הבדל עצום בין 10 מאמרות 10 דיברות. ולכן בעשרת דיברות, זה באמת משהו שמזמין אותנו לאיזשהו אינטראקציה, ומתוכנו מה שיכול לבוא, כפי שאמרתי, זה העניין הזה של דרך ארץ. רק לסיום, בכל זאת אני רוצה להזכיר את הנושא הזה, ואל ידבר עמנו אלוקים פנמות כתוב. לא לדבר אל, לדבר עם, המלבים עומד על זה בפירושו לתורה, בכיוון שאני אמרתי. בכל אופן, עוד דבר אחרון, לחזק את הדברים שהרב נתן, זה ציטוט קטן, אני לא יודע אם אתם מספיק מכירים, אבל במרכז כשלמדתי שם, אי אפשר לא להכיר, כי רציוד היה חוזר על הפירוש של הנציב, ופתיחה של הנציב ספר בראשית כמה פעמים בשנה. להזכיר את העניין הזה שהנציב עומד על כך שספר בראשית נקרא בפי הנביאים ספר הישר, ובלעם אומר תמות נפשי מות ישרים, מי זה הישרים? זה אברהם, יצחק ויעקב, ולהבין למה באמת זה נקרא ספר הישר. והוא אומר ש שכתוב עצור תמין פועלו צדיק כחוד רחב פרט, כל אמונה ואין על צדיק וישר הוא, ובעצם אומר שמצדיקים את הקדוש ברוך הוא צדיק וישר הוא, כי זה הצידוק הדין לחורבן בית שני. כי חורבן בית שני היה דור עיקש ופטלטול. אני מקריא לכם מתוך הנציב, לא מצאתי בתקליטור התורני, שמו את ההקדמה של הנציב, את הפירוש של הנציב, את הפתיחה לספר בראשית. אז אני לא יכול לתת לכם את זה פה. בכל אופן, מה כתוב כך? פירשנו שבבית שני היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים, אטמו את אוזנם מפרוש. על כן מפני שנאת חינם שבליבם זה את זה חשדו, שאת מי שראו שנוהג שלא כדעתם בעירת השם שהוא צדוקי ואפיקורס. כלומר, מי שלא החמיר בחומרות שלי, אז הוא אפיקורס. הוא לא רק לא מחמיר בחומרות שלי, הוא אפיקורס. הוא בא על ידי איזה שפיכות דמים, בדרך הפלגה, בצורה מופלגת, ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. וכל זה התחיל ממה? שאתה לא היית מנש, ישר. וזה הצידוק הדין שהקדוש ברוך הוא ישר הוא, ואינו סובל צדיקים כאלו. מה זה צדיקים כאלו? אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם, ולא בהקמימות, אף על פי שהוא לשם שמיים. כי אתה חושב זה לשם שמיים, אז אתה חושב שהכל מותר, כי זה לשם שמיים. תיזהרו ממחלוקת לשם שמיים, זה סכנת נפשות. אני אומר את זה ברצינות. שזה גורם חורבן הבריאה והריסות יישוב הארץ. וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים בו על השם, ועובי השם באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים. היינו שנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום היו מהם באהבה וחשו לטובתם כאשר היא קיום הבריאה. כמו שאנו רואים כמה השתתח אברהם אבינו להתפלל לסדום, אף על פי שבטוח שהוא שנא אותם ואת מלכם תכלית שנאה עבור אישתם. מכל מקום חפץ בקיומה. ולכן הוא רוצה לומר שהנושא הזה של יושר, מי שיקורא בשוטים שלו, של העמק דבר, אתם רואים שהנושאים האלה מאוד התרידו אותו, המחלוקות שבאיצטלה של שם שמיים אנשים פסלו אנשים אחרים בצורה גורפת, בצורה חריפה. הוא ראה שזה כלכלה מאוד גדולה של הדור, לכן הוא רצה להדגיש את הנקודה הזאת שיש פה משהו שהיושר, ההתנהגות הבסיסית הזאת, גם כשהיא קשורה לאיזשהו קשר אוניברסלי שהוא נובע ישירות מעצם זה שאתה נותן הכשרה לגורם האנושי, הוא כל כך הדגיש את זה פה בדברים שלו. אז אנחנו נעצור כאן. כל טוב.